אז בסוף פרק ד' אתמול לא היית בזה. אז בסוף פרק ד' כתוב כך. זה הערה בסוגריים מרובעות, מאוד מעניינות הסוגריים אגב. אנחנו מגיעים כאן לנקודה מאוד 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 חשובה. טוב, בסוף פרק, בסוף פרק ג' השאיר אותנו האדמו"ר הזקן בשאלה. אני רק מסכם לשנייה אחת את הדברים שאמרנו אתמול. סוף פרק ג' השאיר אותנו האדמו"ר הזקן בשאלה, ואמר כך, אחרי שלמדנו, שאם אתה רוצה להבין את מערכת האדם בתוך העולם, בתוך הבריאה, את הנבראים והבורא, תשווה את זה לשמש ולאור השמש, לקרני השמש. ואז הוא אמר שכשם שקרן שמש שנמצאת מתחת למערכת השמש, בגוף כדור הארץ, מייצרת פה עולמות ומלואם. אבל אם תחזיר אותה למערכת המקורית שלה, היא בתהילה ואין לה בכלל שם. אין לה שום שם, היא בתהילה. כך אתה יכול לעכל שאותו דבר במציאות מסוימת הוא יש ובמציאות מסוימת הוא אפס. תפנים לעצמך בצורה הזאת את עניין אמת מלכנו אפס ולתו. כן, אתה יש ואתה במובן הזה קרן שמש. סוף פרק ג' סיים איתנו האדמו"ר הזקן בשאלה. אבל אם כך, יש קושי אחד גדול. המשל הוא מצוין, וכמו שבאתי אמרה מקודם, הפינג פונג עכשיו, המשל הוא מצוין. אבל הוא גם מצוין נפוך. כלומר, הוא מאוד לא מצוין. כי השמש באמת פה נמצאת מחוץ למערכת גוף השמש. אז יש שתי מציאויות שונות. זה דבר פלאי שהאדם יכול להכיל שיש שתי מציאויות. אבל מה אני מכיל? זה לא שאני יכול להבין את מה שקורה במערכת השמש. אני מבין שאם אני אהיה שם אני אשרף. אני יכול לנתח מה קורה שם. אני משער שאני צודק. אבל אם אני אהיה שם אני לא אהיה שם. אז אני יכול מפה להיות קרן שמש ולהיות יש, ושם אני אין. אבל הוא יתברך ויתעלה שמאוחד בכל וכל הברואים נמצאים מחמת שהוא מחיה אותם והוא מהווה אותם עכשיו מאין ליש. אז אין חלוקת מקום שיכולה לעזור לך בהבנה. במשל אתה חילקת את זה לשני חלקים, אז אתה יכול לחיות עם זה. אבל מה אתה עושה פה? מה לנו האדמו"ר הזקן? כדי להבין את זה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא ואתה זה באמת כמו הדוגמה של קרן השמש. אבל צריך להבין למה אני מתכוון כשאני מתאר את הבורא במשל לשמש. כשהקדוש ברוך הוא מתואר בפסוק, הוא מתואר כי שמש הוא מגן השם אלוקים. מה זה שמש הוא מגן? השמש זה האור אין סוף, שכל הזמן מהווה מאין ליש. ובאור הזה אי אפשר לעמוד, נכון? אלא שלאור הזה יש מידה נוספת שנקראת מגן. והמגן הוא הצמצום של השמש. כיוון שהמגן הוא הצמצום, אז השם יוד הווה, כלומר, המהווה בכל עת ובכל זמן, זה מקביל לשמש. ואלוקים, שזה הטבע, מקביל למגן. יכול האדם להבין שהוא לא מבין ולקבל את זה באמת, שלגדולתו אין חקר. מה פירוש לגדולתו אין חקר? הוא מבין שחסדו שלו, שגדולתי שלי, תמיד נמדדת בסמול, מדיום, לארג', אקסטרה לארג'. עצם גדולתי היא בת מדידה, היא ברת מדידה, היא מדידתית. אם היא לא מדידתית, היא לא גדולה שלי. ולגדולתו אין חקר. ומה אני רואה את זה? באינסופיות שאני רואה. וזה שאני מבין שכל מה שאני יכול לנתח סופי, והנשמה שלי היא אינסופית. ואני מבין שהיא רק נברא, כי גם הנשמה שלך ושלך הם אינסופים. אז אני תופס שלגדולתו אין חקר. אבל עכשיו הגיע הזמן שתתפוס שגם לגבורתו אין מספר. כלומר, כשם שהוא יכול לברוא אין סוף לגמרי שלא להתחשב לא במקום ולא בזמן, ולכן הוא יכול לחדש עכשיו, והמילה עכשיו היא רק לצורך הסיבור של האוזן שלך, את מעשה בראשית כמו בששת ימי בראשית, וקריאת ים סוף היא איננה אלא רק דוגמה שאתה יכול להחזיק איך הוא מעסיק יש מי יש, אבל אתה יש מאין וכו' וכו' וכו'. כך גם גבורותיו הם אינסופיים, והיכולת שלו להצטמצם היא בצמצום כזה שהוא יש גמור, הוא יכול להצטמצם עד ליש אחר לגמרי, והיש הזה הוא יש, זה לא קרן שמש. קרן השמש נקראת על ידי שמש, אין לה שם בפני עצמה, אני קורא לה קרן שמש. אני יכול לעשות ממנה דוד, ואני יכול לעשות בביצה, ואני יכול לעשות בתנור, ואני יכול לעשות באנרגיה סולארית לשתי יבשות. תמיד אני אקרא לזה שמש. אני אקרא לזה, כמו שקראתי לזה כשהייתי ילד בגן משחקים, שמש בחול. זו אותה שמש. כי אני מבין שזה איזושהי נסירה מהשמש. אבל לי קוראים בשם אחר מהקודש ברוך הוא. זה נקרא אדמה, וזה נקרא חול, וזה נקרא יש. איש בר לא ידע שאמרנו אתמול בשם רבי ביצחו. שזה שם אחר לגמרי. ואתה צריך להבין שכשם ששמש זה השם, כך מגן זה אלוקים. תזכרו שמה שאנחנו רוצים בשער הזה זה להבין איך אפשר להכיל שתי אמיתות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, דהיינו אין עוד מלבדו בייחוד העליון ביותר שיכול להיות. ייחוד העילה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה אותן אותיות, אותן מילים בחילופיהן, שזה הייחוד התחתון ביותר שיכול להיות. כיוון שאני מבין את הבקבוק, עכשיו אני מבין את ייחוד השם. ועכשיו, אחרי שהוא אומר את זה, הוא אומר זה עדיין לא מספיק, צריך להבין את זה הרבה יותר. כי עדיין אני מבין את זה כשני דברים, כשני דברים, ואני לא תופס איך האחד לא שורף את השני. וכאן הוא בא להגיד יסוד גדול מאוד. הוא השתמש בביטוי שהוא לא יגיד אותו מפורש, אבל זה הביטוי שאליו הוא מתכוון, והוא יגיד אותו עוד מעט, הרבי מדבר על זה הרבה בפרק הזה. בהלכה יש מושג שנקרא, מכסה על מכסה. בכבוד, בכבוד, בכבוד. בהלכה יש מושג שנקרא עצם אין מסתיר עצם. מה פירוש אין עצם מסתיר על עצם? הדוגמה הקלאסית ההלכתית היא שאם אני צריך כיסוי ראש ואין לי, זה לא עוזר שאני שם את היד. זה מאוד נחמד מה ששמים את היד, תמיד חמוד מאוד, אבל זה לא עוזר כלום. למה? כי גופי לא יכול לחסות את גופי. כלומר, מה זה עוזר שאני שם את היד? כבר יש שם ראש. כלומר, מה זה ראש כלומר? יש פה כיסוי. זה לא פשוט שם את היד. אבל אם ימקום את היד אני אשים את הדבר הגאוני הזה, זה מצוין. למרות שהיד הרבה יותר מכובדת. אבל אין עצם מסתיר על עצם, זה נאמר באותו עצם. כשזה שניים, אז דבר מסתיר דבר. זה כלל מאוד חשוב, ואחרי שנבין את הכלל הזה, ניכנס עכשיו פנימה. סוגריים. והנה, ופה מרוויחים עכשיו מושגים שכל היום משתמשים בהם, אבל עכשיו נכנסים אליהם. והנה בחינת הצמצום, זה הסוגריים של סוף הפרק. והנה בחינת הצמצום והסתר החיות, מה שקראנו בפסוק, נו, לא כי שמש, אלא איך קראנו לזה בפסוק? מגן. עכשיו אתה תופס מגן כמשקפי שמש עדיין. אתה עדיין עם כל הניסיונות הטובים שלי, לא יצאת מהמסגריה, ואתה עדיין תופס מגן כמשהו שהלחימו, אבל מעולה. לא תפסת. והנה בחינת הצמצום האינסופית, שומעים את המתמטיקה? הצמצום הוא אינסופי. לא החסד הוא אינסופי והצמצום הוא ברקס. אלא הצמצום האינסופי...
החסיד הוא גם כן אינסופי, לא רק החסד.
מה?
החסיד הוא גם
אינסופי. החסד.
לא רק החסד הוא אינסופי, גם החסיד. גם החסיד.
איזה חסיד עכשיו אתם?
שאתה חושב.
הבטל. החסיד הבטל. אוקיי, בסדר גמור, 100%.
גם הפועל של השם.
מצוין, כלומר לא החסד, התואר אלא החסד, מצוין. מצוין. והנה, אפי לפלואים, והנה בחינת הצמצום והסתר החיות נקרא בשם כלים. וזה אנחנו קוראים בקבלה כלים. והחיות עצמו נקרא בשם אור. זאת אומרת, יש לנו את האותיות ויש לנו את האור אינסוף שמתבטא באותיות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, במה הוא ברא אותו? נו, במאמרות. ומה פירוש ברא במאמרות? זה הכלי שבו הוא ברא את העולם. במה אתה עובד את הגינה? במעבר. הוא ברא את העולם במאמרות. למה אתה עובד את הגינה במעדר? כי אתה צריך כלי. מה הכלי? הוא מתווך בין הרצון שלך לבין החפץ שבו אתה רוצה שתתרחש פעולה. למה לא מספיק שתסביר לגינה מה אתה רוצה? באתי אמרה לנו, זה לא משנה אם יהיה חלב חם או חלב קר, העיקר אם אתה מדבר איתו טוב. נכון? כשהוא בוער, כשהוא רותח, אמרת לי, אז לא משנה, החלב, לא החלב, העיקר איך שאתה מדבר אליו. בערך.
עם החיידקים.
עם החיידקים. אם אתה מדבר איתו טוב, עליהם. החיידקים הולכים. אז דבר עם הגינה. למה אתה צריך את הכלי? כי האור צריך כלי. עכשיו תשמעו את ההגדרה. והנה, בחינת הצמצום והסתר החיות נקרא בשם כלים. כל היום אנחנו משתמשים היום באורות וכלים, זה הפך להיות למושג כזה, ככה כולם אומרים אורות וכלים, אורות וכלים, אורות וכלים, על הכיפק. והחיות עצמו נקרא בשם אור. אלא שאצלנו הכלי והאור הם שני דברים. כמה שהם הופכים לדבר אחד הם שני דברים. שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו, כך בחינת הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות השופע. הצמצום מכסה ומסתיר את האור והחיות האלוקית. כלומר, צריך להבין לעומק, בשונה מהתפיסה של כלי ואור אצלנו, כלי ואור אצלנו זה דבר מאוד חמוד. איך תאכל מתקוקה אם לא יהיה כלי? אז אתה צריך להכניס את זה לתוך כלי. ואחרי זה לא הוציא מהכלי, לשטוף את הכלי. כלי גם יכול להיות חד פעמים, אפשר לזרוק אותו. העיקר האור. רע מאוד, זו הבנה מאוד לא נכונה. ההדמיה של אורות וכלים בעולם הקבלי נועדה לתאר רק דבר אחד. כשאתה נכנס הביתה ואתה מריח את הבישול, הדבר היחיד שאתה רואה הוא את הכלי. תינוק יגיד שלסיר הזה יש ריח של מתקוק. הכלי, זה ההדמיה, מסתיר לגמרי את האור שבתוכו. ומאפשר לאור לפעפע. ובהמשך להשפיע. כלומר, לאור הזה אין אפשרות להשפיע אלא בכלי. אבל עוד מעט נבין. הכלי הוא לא פחות אינסופי מהאור. הכלי זהו יתברך שמו כמו שהאור זהו יתברך שמו. כמו שהוא וחסדו אחד, הוא וגבורתו אחד. אתה מבין שהאור הוא אינסופי, וכלים יש חד פעמי, הולכים להיות אותם ומשיגים אותך לכם, מה הבעיה? אז עם הצמצום הזה נתגבר מחר. ההדמיה היא לאחד. הכלי מסתיר על האור, על מנת שהאור יפעל. אלמלא הכלי, האור הזה היה, במקרה של הצ'ון זה לא טוב כל כך, כי הוא היה רק מלכלך, או במקרה של מים רותחים יותר עם תינוק חס וחליל על יד, זה מקרה יותר טוב כי זה היה שורף. כלומר, אתה לא יכול, אבל זה לא שלכלי יש מקום משני לאור. אנחנו מאוד 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 אוהבים את אברהם, ותמיד שמנו את יצחק בצד. לא יודע אם על התיאטרונים, על הבמות, שיחקו את יצחק. ואם כן, כאיזו דמות תפורה כזאת. אברהם זה יפה. יש לו זקן לבן, והוא בפתח האוהל. והוא עושה חסד עם סדום, והוא הכל. יצחק זה ברקס. הוא חופר בארות של אבא שלו, והוא הולך הצידה. זה סך הכל מכון בלמים תקני. ולא קולטים בכלל שכל מה שעובר אברהם בעקידה זה להגיע לבחינת יצחק. עד שילכו שניהם יחדיו. והאור והכלי והחסד והדין יהיו אחד. והכלים במושגים שלנו עכשיו הן האותיות. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם במאמרות, אז אור אינסוף בורא את העולם בריש קוף יוד עין, וכך יש אותיות, והאותיות זה הכלי שבתוכו נמצא האור האינסופי שלבוש פה בתור רקיע. הוא מולבש כרקיע. אז האותיות הן המאמרות, הן הכלים, אבל הכלי הוא לא מציאות בפני עצמה, והוא אינסופי בדיוק כמו האור. וכך הכלים האלה הם, או חילופיהם, או חילופי חילופיהם. מה פירוש? האותיות, או הריש למד א' שערים שדיברנו עליהם, מהצד הזה לצד הזה, או אפילו הגימטריה של האות, או ראית בקודש הבריך, או האותיות של התורה, ששורשם, רואים? ששורשם של האותיות, זה הערה אדירה הסוגריים האלה, ששורשם הם היי אותיות מנצפח. אותיות מנצפח נקראות אותיות כפולות. למה כפולות? כי יש שני נונים, נון רגילה ונון סופית, מן רגילה ומן סופית, צד רגילה וצד סופית, פי ופי סופית, כף וכף סופית. אז יש לנו 22 אותיות ועוד 5. אנחנו לא אומרים שיש לנו 27 אותיות, כי זה אותה נון, אבל זה נון סופית. 5 האותיות האלה נקראות כפולות, ובקבלה כתוב שחמש האותיות הכפולות הן השורש של כל האותיות. מה הכוונה הן השורש של כל האותיות? כי הן, שהן, נראה רגע את המילים ואז נסביר את הכל, היום אנחנו לומדים מעט מילים, שהן חמש גבורות, המחלקות ומפרידות ההבל והכל בחמש מוצאות הפה, להתהוות כף בית אותיות. היופי באותיות סופיות, בפשטות להסביר את זה, הוא פשוט. לאות הסופית יש רק מגמה אחת, ברקס. כל אות אחרת היא לפעמים ברקס, היא לפעמים גז, היא לפעמים איתות, היא לפעמים המשך. וכל אות אחרת שהיא לא סופית, היא לפעמים סופית. לפעמים סמך מגיעה בסוף מילה, ואז גמרנו, ולפעמים סמך מופיעה באמצע סער קדימה. האותיות הסופיות, עוד לפני שמדברים עליהן בכלל, הן סופיות. כלומר, מהו תפקידן המהותי? להפריד. לצמצם. להגדיר. בעצם, מה זה הדיבור? הדיבור זה רוח אינסופית. שיוצאת בהבל של קול, שגם הוא באופן יחסי לדיבור המחולק לאותיות אין סופי. והאין סופיות הזאת, מתי עוברת בעצם את תהליך הצמצום? בחמש תחנות מכס. מה הם חמש תחנות המכס? הגרון, נכון? הלשון, החך, השיניים והשפתיים. וכך האותיות מתחלקות לאותיות גרוניות, לאותיות שפתיות, ב, ו, מ, פ, לאותיות של שיניים, ז, ס, לאותיות של לשון, ל, ולאותיות של חך. איך אמרנו שהאותיות הן מה שנקרא ואתה מחיה את כולם? סביר לנו האדמור הזקן, ואתה, ואתה בארמית זה לבוא, ואתה מריב בבות קודש גם בעברית, ואתה, אתה בארמית, ואתה זה יו, זה אתה, ואתה זה מי א', אתה שמופיע אלינו דרך ה'. לכן העולם הזה נברא בה', העולם הבא נברא בי', כי ביה השם צור שני עולמים. אז העולם הבא נברא בי', העולם הזה נברא בה', ביה, בי' כ', נברא העולם הזה בה', כי העולם הזה הוא עולם הכלים, הוא עולם הצמצום. שורש האותיות הוא מנצפח. שורש האותיות, שורש הצמצום נמצא במושג האותיות הסופיות, שמייצגות את רעיון חמש הגבורות, שמייצג את רעיון הכלים. כי מהו רעיון הכלים? לחלק ולהפריד את ההבל ואת הכל. יש הבל, ועכשיו נבין את המילה, זה דברים מדהימים. מה זה ההבל? איך סיכמנו? מה זה ההבל שיש פה על החלון? כלום. זה לא נכון, כלום זה לא הגדרה, כלום זה הגדרה נגטיבית. כלום לא אמרת כלום. מה זה הבל? הבל, אם זה כלום, איך אמרנו? אם זה כלום, אז למה אתה מנקה את זה מהחלון שאתה נוסע? זה כלום, סע. מה הבעיה? סיכמנו הרי שזה כלום, תמשיך לנסוע, מה הבעיה?
מוסיף הבל.
אז הבל זה כן משהו, אתה מוסיף הבל? אז זה לא כלום. הבל זה בעצם אות, אבל הרבה יותר רוחנית. כי אתם יודעים מה זה אות? אות זה וינקר, איתות. האות מאותתת שמשהו בא מלמעלה למטה. האות זה כלי שמאותת על משהו הרבה יותר גדול. שיהיו כל דברי התורה של השנה הזאת לזכר המשפחה הקדושה הזאת. האות מאותתת שיש פה משפחה מאחור. האות זה סתם אורות. היא מאותתת על משהו אינסופי שנמצא אחרי. ההבל הוא איתות רוחני שמישהו עשה אחרת איך יש הבל? ההבל הוא איתות. כשקהלת אומר שהכל הבל,
סימן.
בדיוק, כשקהלת אומר שהכל הבל, הוא מתכוון להגיד שהכל יש. כלומר, למעלה מן השמש, מה שיש פה הוא אין. אבל למטה מן השמש, מה שיש פה הוא יש. והיש הזה הוא יש ממשי. וכשם שאתה מבין שלגדולתו אין חקר וחסדו הוא אין סופי והאור הוא אין סופי, הקושי שלך האמיתי הוא לא להבין את החסד האין סופי, אלא שהגבורה והצמצום הם אין סופיים. כי בעצם מהותי, כשאני מתאר צמצום, אני רוצה לתאר משהו מצומצם. אז איך יכול להיות צמצום אין סופי? הרי מה אני עושה כשאני עושה פעולה של צמצום? מאז שאני בן 5. אני לא מחבר, אני לא מכפיל, אני לא מוסיף, אני לא... אלא אני אהיה. את הפעולה הזו אני מנסה לעשות. אז איך אני יכול להבין שהפעולה הזו היא אינסופית? אבל גדולותיו וגבורותיו הם אחד. ועכשיו נחזור לעניין של אין עצם מסתיר על עצם. זה פילה פונץ, תקלו הלאה. ושורש ההי גבורות, תראו את המינים, ושורש ההי גבורות, אותה בחינה של שורש ההי גבורות, שקראנו להם מנצפח. בסדר? כי האותיות הם המעדר שאיתו אני עובד בגינה. למה אני צריך כלי כדי להביא את הרצון שלי לאדמה הזאת? אז האותיות הן המעדר, הן הכלי שבו עושה הקדוש ברוך הוא, שבו בורא. אז האותיות בוראות. זה נכון להגיד האותיות בוראות. בסדר? האותיות בוראות. ושורש ההי גבורות הוא בוצינה דקרדוניטה. קרדוניטה פירושו חושך. העלם. קרדוניטה. קרוב לקודר. קרדוניטה. בוצינה דקרדוניטה זה הסטארטר של החושך. זה הנר של החושך. זה המנוע שעושה חושך. זה איפה שמדליקים את החושך. אתם מבינים מה זה להדליק את החושך? הפעם האחרונה שאמרנו להדליק את החושך זה כשהיינו בני שנה וחצי. מאז הבנו שצמצום זה לא אינסופי. כלומר, עד אז הבנו את מה שאפשר להפין בפרק. עכשיו צריך לחזור לשם. בוצינה דקרדוניטה זה לתפוס של החושך להיעלם, הוא בעצם בחינה של למעלה מהאור. כלומר, למעלה מהאור שאתה מכיר פה, יש חושך.
מי יודע את זה עד היום?
נו?
אתה מקור. בגלל זה יוצא החושך. אתה נותן לשכלי בינה להבחין.
יפה מאוד. יפה מאוד.
זה בדיוק המצב הזה בלי שהוא למד את הפעם.
יפה מאוד, יכול להיות. יפה מאוד.
לא יש את זה.
יפה מאוד. יש לפני האור, עוד פעם, חושך זה שני דברים. כשאני אומר חושך...
זה בריאה, זה החושך. זה לא יצירה.
אנחנו מחליפים שני דברים עכשיו. לא, 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 אתה הולך לרמבה. חצי שנייה, חצי שנייה, אנחנו מחליפים שני דברים. יש חושך. יש חושך שהוא אחרי האור, דהיינו בעברית, אני מונע אור. האור הוא היצירה, ועכשיו אני מונע את זה בחושך. ויש חושך שהוא למעלה מהאור. שהוא בוצינה דקרדוניטה. והוא... מקור ההי גבורות של מנצפח.
אבל גם בבריאת העולם החושך קדם לאור.
נכון מאוד, היינו אח.
אז אנחנו יודעים שהוא קדם לאור.
מצוין. רק אנחנו לא יודעים לתת לו את האינסופיות שלו. ולהבין שאנחנו משתמשים בו. והוא מאפשר לנו את הציור. אני באמצע המינים, נראה רגע עד הסוף. שהיא בוצינה דקרדוניטה גבורה... אי אפשר לעצור פה, זה מילים שאי אפשר לעצור בהן, כי צריך לראות את כולה. שהיא גבורה אילה עד עתיק יומין, והיא גם שורש החסדים, הוא גם כן חסד עתיק יומין כידוע ליודעיכם. לא רוצים עד הקרדוניטה. אני אזכיר רגע את המושג. יודעי חן זה כמובן יודעי חוכמת הנסתר, ולשנייה אחת נזכיר את המושג של עתיק יומין. עתיק יומין זה הכתר, אבל עתיק יומין זה הפנימיות של הכתר. עתיק, פירושו בעברית, עתיק, it's not only old, זה אנטיקה. עתיק פירושו נעתק, לא מפה. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא
עתק.
עתק מפיכם, אומרת חנה. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, והיא רוצה לנסות, תראו איזה יופי של עברית, היא רוצה להגיד, אתם מדברים בכלל לא בגובה שלכם. מה זה לא בגובה שלכם? אני הרופא אומר לך שאת הקרה. איזו חוצפה. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. ואז היא הולכת הלאה, יצא עתק מפיכם. אתם בכלל כבר נמצאים בעתיק. וזה קוראים בעברית של היום, הרי עתק. נכון, בצוואר עתק, בדיוק אותו דבר, בצוואר עתק, בצוואר כאילו אתם ג'ירפה שאין לה סוף. בדיוק, זה בצוואר עתק. זה המושג עתיק. יומין, המושג יומין זה כלים. תמיד אנחנו מזכירים שהיום הוא כלי, היום הוא הכלי של הזמן. והים הוא הכלי של המים, ולכן הרבים ששניהם זה ימים. הכלי של הזמן הוא הכלי הכי חשוב לנו בעצם. אנחנו לא נוהגים לקרוא לו כלי, ולא שמים לב שבעצם המילה יום זה כלי. המילה יום זה כלי שמכיל זמן. קשה לנו, כי אצלנו הזמן הוא לא משהו שניתן להכלה. כי הוא הדבר הקשה לנו בעצם בעולם.
הוא מכיל גם אור, לא?
מי? הזמן.
היום.
היום. לא, היום נקרא, האור נקרא יום. כלומר, פלאי פלאות. האור ויקרא אלוקים לאור יום פירושו, קרי. לנהור, קרא ליממה, בסדר? ופקיד הנהורה, קרא ליום וציווה לאור להיכנס בתוכו. זה פילי פלאות. כלומר, האור נכנס ליום. הכתר בעולם הקבלי נמצא למעלה מהגוף, כלומר למעלה מהמוחים. ולכתר יש שני חלקים, את החלק החיצוני של הכתר ואת החלק הפנימי של הכתר. בסדר? או בדימוי יותר ילדותי ופשוט, את החלק שיותר קרוב למוחים ואת החלק ששייך בעצם לעולם שמעל. זה כתר. פנימיות הכתר נקראת עתיק יומין, וחיצוניות הכתר נקראת עריך אנפין. חיצוניות הכתר זה איך הפנים מתארכות לכאן. איך הפנים מתארך בתחילת דרכו, כלומר מאפשר התארכות והגעה הנה. דרך חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה.
זה כל הספירות. עריך אנפין זה כל הספירות.
אז בעצם מתחיל הספירות. אז מתחיל הספירות, מהאריך מתחילות הספירות.
כן, זה הכל.
אבל העתיק הוא לפני הספירות.
כן, זה
בהור
מקיף
כבר. העתיק הוא לפני הספירות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העתיק, אז אנחנו רוצים להגיד לך שבוצינה דקרדוניטה היא הגבורה אילאה דעתיק יומין. בוצינה דקרדוניטה זה לא גבורה בעולם הספירות, אלא זה גבורה בעולם של העתיק. כמו שאתה מבין שלגבורה של עולם היצירה יש מקור בגבורה של עולם הבריאה, כמו שאתה מבין שלגבורה שלי יש מקור בגבורה של אבא עד 120, וזה מן הסתם מושפע, ולאבא יש השפעות מסבא וכולי, יש מקור. בוצינה דקרדוניטה היא בחינה של גבורה אילאה דעתיק יומין.
היא תאום איזה קוטנות אור שהוא הלביש את הדם בחווה? במקום קוטנות אור
ואלף? אולי רבי מאיר זה מה שהוא קורא. ייתכן כן תורתו של רבי מאיר, כנראה. ושורש החסדים, השורש של החסדים, כשאנחנו מדברים על חסד אינסופי, אנחנו מדברים על אינסופי. אינסופי זה נעתק מהימים, נעתק מהכלים, עתיק יומין. ולכן שורש החסדים הוא גם כן חסד דעתיק יומין, כידוע ליודעיכם. עכשיו תשמעו, כיוון שמדובר בעתיק יומין, אז זה לא עצם מסתיר על עצם, וזה התחלנו את השיעור, אלא זה אותו עצם, ואין עצם אחד מסתיר על עצמו.
זה אין עוד.
מה זה אין עצם אחד מסתיר על עצמו? למה כשאני שם יד על הראש זה לא עוזר? אבל תישויון כן עוזר. כי היד, כמו שסיכמנו, אז יש לך כבר קרקפת, בשביל מה אתה צריך גם יד? יש לך פה שערה, בשביל מה צריך יד? כלומר, אם יד עוזרת, זאת אומרת שמי שצריך לשים יד זה רק מי שקרח, מי שיש לו שערות לא צריך. תמיד שם יד, זה נורא חמור. זה יפה.
מישהו אחר שם יד?
מצוין.
איש אחר.
מצוין, כי זה עצם אחר. מצוין. אבל עצם שלי לא יכול להסתיר על עצם. כל אחד מבין את זה. זה רק מצחיק, הוא עושה את זה סתם.
גם אשתך לא יכולה.
למה?
אשתך יכולה.
עצם
מעצמיים. נכון. בסדר. יכולה. אבל עצם, עצם מסתיר על עצם רק אם הוא שני עצמים. אבל אם אתה קולט שבשורש הגבורות שמתחלקות בהיותיות ומן צפח וכו' 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 נמצא השורש של העתיק יומיים, אז אתה תופס שמה שפתחנו בו בפרק כי שמש ומגן השם אלוקים, זה לא בחינה של שני דברים. הרי זאת הייתה השאלה שלנו על המשל, במה סיימנו את פרק ג' בשאלה? אני מבין שיש בעולם יש גמור, נתנו לנו משל מעולה, שיש בעולם יש, שהוא ממש יש, ולכל זאת הוא ממש אין. מה זה? נו, איך התחלנו היום? מה זה? קרן של שמש. קרן האור הזאת היא יש גמור, היא נותנת אנרגיה סולארית לכל היבשת. וכשהיא תחזור למערכת גוף השמש, היא בתהילה ומבוטלת. הנה דבר שהוא יש, הוא אין. איפה המינוס של המשל? שהחלוקה הזאת בין למעלה מן השמש ללמטה מן השמש ורעיון ההבל הנפלא שאמרנו וכולי היא נפלאה, רק יש בעיה אחת שמפריעה לי כל הזמן. אם שמע ישראל השם אלוקינו השם נו אחד, ואני לא יכול לתאר שני מציאויות, שני מקומות, תמיד אני אהיה תקוע במשל הזה, כי הרי אני מאוחד בו, אז איך אני לא קלה? זה הוא בא ואמר את הפסוק, כי שמש הוא מגן השם אלוקים, שם יוד הווה, זוכרים? לא סתם שם יוד כבבקי, שם יוד הווה, דהיינו המהווה ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, האור החסד יוד כבבקי הוא השמש, ואלוקים הטבע הצמצומים הדינים זה אלוקים. כיוון ששמש הוא מגן השם אלוקים, כך הוא אמר לנו כל הפרק, אז צריך להבין שכשם שלגדולותיו אין סוף, כך לגבורותיו אין סוף. מצוין. אז אם זה אין סופי, פותח עכשיו האדמו"ר הזקן את הסוגריים ואומר, אז ממילא נמצאים בעתיק יומין, ובעתיק יומין אין מקומות. בעתיק יומין אין, אבל זה בגוף השמש וזה פה. וכיוון שהכל בא משורש הגבורה הילה דעתיק יומין, ומשורש החסדים דחסד עליון דעתיק יומין, אז אין שם בכלל גבולות. ממילא השאלה שלך על הגבולות נובעת מזה שאתה מביא את זה מפה, לא זה ההבנה של שמש ומגן. ואז אנחנו נעמוד בזה, לא נמשיך כלום, רק תראו לפי זה לאן הוא הולך להתחיל עכשיו. ואז הוא אומר בפרק שנראה אותו בביש בעזרת השם אחר, ואז הוא אומר, והנה על זה, זה מהפכת עולם עכשיו. אמרו רבותינו ז"ל, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף בו מידת הרחמים. הדברים לא מובנים. אם הקודש ברוך הוא חפץ חסד, מה הייתה אהבה מן לברוא את העולם במידת הדין? רצה הקדוש ברוך הוא נבואת, אז זה נשמע כמו איזה איום של שוטר. תשמע, בהתחלה תכננתי, בסוף אמרתי, וואלה, בסדר, אתה נחמד. מה, ילדים קטנים אנחנו? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, מה הסברה? תקשיבו, זה גבל. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, כי כתוב בראשית ברא, במחשבה נו, אלוקים, ואלוקים זה דין. אומר האדמו"ר הזקן, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, דהיינו שבאמת אתה תרגיש מציאות כמו שאתה מרגיש היום, אבל שעד הסוף תרגיש שאתה מציאות, ולא יהיה שום שינוי בזה, ותמשיך תמיד להרגיש מציאות. ראה שאם הוא לא ייתן חרכי אור שיאפשרו לי להיות למעלה מהשמש, אז זה שאני מרגיש מציאות זה חסד שאני מרגיש מציאות, כי כך אני לא קלה. אמר, נכניס חרכי אור מחוץ לטבע בתוך הטבע. מה עם חרכי האור? מופת, נס, בעיקר צדיק. עמד ושיתף מידת הרחמים, אבל איך? במידת הדין. גם את זה אתה יכול להסביר במאה אחוז דין. ואתה יכול להיות ציני כלפי זה לגמרי, וזה 100%. ועל כל קריאת ים סוף אחת, יהיו 1,000 ספרי מרכבות אלים מספר 2. על כל אחד נסדר לך. ואת כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא במידת הדין, זה כדי לעשות חסד בעולם. כדי שתוכל להיות מציאות של צמצום גמור. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, כי הגבורותיו, המגן, הוא זה שמאפשר לנו להתקיים. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמה מידת הרחמים. ועמד ושתל צדיקים, תסתכלו, שיתף בו מידת רחמים, דהיינו התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה.
הפרשה שלנו זה משה והזקנים.
משה והזקנים, פלאי פלאות, צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. זה תפיסה אחרת לגמרי לגמרי, זה לא בדין בעונש, בדין עמד ושיתף מידת הרחמים, אז יהיה שמש ומגן, השם אלוקים.
משה בעצמו, הוא לקח את מידת ה...
דין.
כן. יעקב רוצה לבטל את זה.
מה?
יעקב אמר, אם היה זה, והיה לי השם, זה אלוקים.
כן.
אמר לו, אני מוכן ללכת מידת הדין. כן. זה המעלה הכי גבוהה. אבל תהיה פר. תיקח מפה ומפה.
טוב! שקוייך, 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 שקוייך.